באורח חיים סימן שינחס סעיף י"ח, חבית שפקקו בפקק של פשטן לסתום נקב שבדופנה שמוציאים בו היין, יש מי שמתיר לאסירו, ואף על פי שאי אפשר שלא יסחוט, והוא שלא יהיה תחתיו כלי, וכיוון שאינו נהנה בסחיטה זו, הווי פסיק ריש דלא ניח עלי, הוא מותר. וחלקו עליו ואמרו דאף על גב דלא ניח עלי, כיוון דפסיק ריש הוא אסור. אז השולחן ערוך הביא מחלוקת ראשונים בדין פסיק ריש דלא ניח עלי, שיטת הערוך והחולקים עליו לכאורה. שיטה הסוברת שפסיק רשת אלו ניח עלי. כידוע, הגמרא אומרת במסכת שבת, אף על פי שרבי שמעון סובר שכל דבר, כל איסור שנעשה ללא כוונה, דהיינו, אדם עשה פעולה מותרת, ונגררה איתה פעולת איסור, באופן שלא, לא, אין הכרח שתיגרר אותה פעולה, אבל יכול להיות שהיא תיגרר, אז אומר רבי שמעון, הפעולה המותרת מותרת. אבל אומרת הגמרא, מודה רבי שמעון בפסיק ריש. רבי שמעון מודה לרבי יהודה, שכשהמצב הוא מצב של פסיק ריש, שהפעולה האסורה ודאי תיגרר עם הפעולה המותרת, אז במקרה כזה אסור לו לבצע את הפעולה המותרת. השולחן ערוך הביא להלכה דעה, שסוברת שאם המציאות היא מציאות של דבר שאינו מתכוון בפסיק רישי דלא ניחא לי, גם לא נוח לו בפעולת האיסור, במקרה כזה אומרת אותה דעה, אומר הערוך, שהפעולה מותרת. ויש מי שחולק, חלקו עליו ואמרו דאף על גב דלא ניחא לי, כיוון דפסיק רישי הוא אסור. אלה הם דברי השולחן ערוך. כותב כאן המגן אברהם בסעיף קטן חף. כתב הראש פרק י"ז בשבת. באפילו להערוך, אפילו לשיטת הערוך, וסבירה לדפסיק ריש דלא ניחא למותר, מכל מקום בשאר איסורים מודה דאסור. את הערוך שחידש את החידוש הגדול, שפסיק ריש דלא ניחא למותר, אבל כל זה רק בדיני שבת, באיסורי שבת. אבל כשמדובר על שאר האיסורים, מודה דאסור. מה הראיה? מדי פריך בסוף פרק י' זבחים, ואקה מחבה וכו'. עיין שם. זאת אומרת, הראש הביא ראיה נגד הערוך, והתירוץ הוא, הגמרא מדברת במסכת זבחים על שאר איסורים, על האיסור לכבות אש על גבי המזבח. שם האדם הזה מזלף יין על המזבח, וצריך לומר, לפי הבנת הראש, שמדובר בציור שפסיק רישי שהאש תיקווה, אלא מה? זה לא ניחא לי. אבל בכל זאת הגמרא שואלת ואקה מחבה. זה קושיית הגמרא. זאת אומרת שהגמרא מבינה שזה אסור. אז הראש הביא מכאן ראיה מהקושייה של הגמרא, והאקה מחבה, הביא הראש ראיה שפסיק ריש דלא ניחא לבשאר איסורים אסור. אמנם בערוך אמר את דבריו, ואת הערוך פוסק להלכה שפסיק ריש דלא ניחא למותר, אבל כל מה שאמר, אמר בשבת. ושאר איסורים רואים מהגמרא בזבחים שזה אסור. הקשה הגאון בספר ברכת הזבח, מביא המגן אברהם, הקשה הגאון בספר ברכת הזבח בשם המהר"ל מפראג, דמי מביא ראיה מהמקשן. מה הוא מביא ראיה מהקושייה של המקשן שם בגמרא? דהמסקינן דלרבי שמעון שרי. הרי הגמרא מתרצת אחר כך, שלרבי שמעון זה מותר. לרבי שמעון זה מותר. איך זה מותר? הרי רבי שמעון בשאר איסורים לשיטתך לא מתיר פסיק ריש דלניח עלי. אז איך נבין את המסקנה של הגמרא? וגם בפרק הבונה ממשיך המהר"ל, וגם בפרק הבונה מהי תהרוש ראיה מזה לדברי הערוך היין שם? זאת אומרת, הרי אחת הראיות של הערוך היא הגמרא בזבחים צדי א', שהרי שם בגמרא כתוב של רבי שמעון מותר, והרי זה פסיק רישי. אז אמר הערוך, מוכרחים לומר שאף על פי שרבי שמעון מודה בפסיק רישי, אבל שזה לא ניחא לי מותר. על הגמרא הזאת למסקנה התבסס עליה הערוך. אז אתה מחשה מהקושייה של המחשן? הרי הערוך ידע את הגמרא והביא ראיה ממנה. כך שואל המהר"ל, מביא ברכת הזבח, המהר"ל ברכת הזבח, לא משנה. כל מקום, לא ברורה ראיית הראש. הראש מביא ראיה. הוא טוען שצריך לחלק בדברי הערוך, מסתמך על קושיית המקשן בגמרא בזבחים, שואל המהר"ל, אבל זאת, המסקנה של הגמרא היא הפוכה. והערוך עצמו הסתמך על מסקנת הגמרא. זה לא שהוא לא הכיר את הגמרא, הוא הסתמך על מסקנת הגמרא. אז לא ברור על מה הראש, לא ברורים דברי הראש, בקיצור. אז שולח אותנו המגן אברהם לספר ברכת הזבח, עיין שם מה שתירץ. אומר המגן אברהם, ולעניות דעתי לא תירץ כלום. התירוצים שאמר בעל ברכת הזבח לא עונים על השאלה. דה הראש מייתי ראיה מיני, שמע מינה דסביר עלי, דאף בכל האיסורים אמרינן כן, דהיינו שאם הערוך הביא ראיה מזה, רואים שהוא סובר שבכל איסורי תורה נאמר הכלל שדבר שאינו מתכוון בפסיק רי שדלו ניחא לי, לדעת רבי שמעון מותר. אומר המגן אברהם, ולי נראה ליישב. ולי נראה ליישב. דאקי מלן דלית הלכתה כשמואל. אז המגן אברהם אומר תירוץ משלו על הקושיות האלה של המהר"ל. ולי נראה ליישב. דאקי מלן דלית הלכתה כשמואל, כמו שכתב הרמב״ם בפרק ט"ז ממעשה הקורבנות. אנחנו לא פוסקים הלכה כשמואל, שהוא שורש הדין שם בגמרא בזבחים, כן, מזלף יין על גבי האישים. אדם יכול לזלף יין על גבי המזבח, וכמו שהגמרא שואלת, הרי אנחנו צריכים לחשוש שמא תיכבה האש, הגמרא מתרצת, אבל להלכה אנחנו אומרים, לא מזלפים יין על גבי המזבח. וכידמוך הרבה מנחות. וקשה, למה באמת לא קיים על הנקבתי? אנחנו רואים שהרמב״ם לא פסק כמו שמואל. באמת, למה הוא לא פסק כמו שמואל? אומר המגן אברהם, וצריך לומר משום קושיית המקשן דמחבא. באף על גב דעה ופסיק רי שדלו ניחלי, ושרי לדעת הערוך. זאת אומרת, הוא רוצה להסביר מדוע באמת להלכה לא קיבלנו את שמואל. מה? הרי שמואל אומר דין. הגמרא דנה. אבל שמואל אומר דין. מדוע את הדין הזה אנחנו לא פוסקים להלכה? אז צריך לומר שהרמב״ם לא פסק אותו להלכה בגלל שהרמב״ם התחשב בקושיית המקשן. ואקה מחבא. התחשב בקושיית המקשן. כך מסביר המקשן. צריך לומר משום קושיית המקשן דמחבא, אף על גב דעה ופסיק רי שדלו ניחא לי. ולכאורה, אם זה פסיק רי שדלו ניחא לי, זה צריך להיות מותר לדעת הערוך. מכל מקום דווקא גבי שבת, דמלכת מחשבת עשרת תורה, אבל בשאר איסורים אסור. ולכן שפיר מייתי ראיה מהמקשן. זאת אומרת, הראיה שהביא הראש מהמקשן למעשה היא לא... הרי טען המהר"ל, אתה מביא ראיה מהמקשן? הרי יש תירוץ בגמרא. אז מה אתה מביא ראיה מהמקשן? אלא מה? הכוונה של הראש היא כנראה, לפי המגן אברהם, שהרי הקושייה של המקשן למעשה היא החילוק שאומר הראש. זאת אומרת שאנחנו באים ואומרים, נניח אפילו שנקבל את הערוך בדיני שבת, אבל בשאר איסורים אין מקום לקבל את הערוך. בשאר איסורים, פסיק רי שדלוניח עלי צריך להיות אסור. וזאת קושיית המקשה. אף על גב דאב פסיק רשת דלוניחה לבשר לדעת הארוך, מכל מקום דווקא גבי שבת הם לכת מחשבת עשרה תורה, אבל בשאר איסורים אסור. ולכן שפיר, מה הייתי ראיה מהמקשן? ולדעת הפוסקים, ומה יראה בעניין דלא אבי פסיק רשת? זאת אומרת ששם מדובר בציור שזה לא פסיק רשת, אז צריך לומר תירוץ אחר, כמו שכתב הכסף משנה. אבל לפוסקים שסוברים ששם יש מציאות של פסיק רשת, אז מה יוצא לפי המגן אברהם? המקשן שואל, ואקה מחבא. לפי המגן אברהם, המקשן יודע שישנה שיטת הארוך, שפסיק רשת דלא ניחא ליה צריך להתיר. פסיק רשת דלא ניחא ליה צריך להתיר. אלא המקשן שואל, כל זה בדיני שבת. כל זה בדיני שבת, בהלכות שבת. אבל בשאר איסורים, אז יש מקום לומר שזה צריך להיות אסור. שאר איסורים צריך להיות אסור. וזה היסוד, טענת המקשן, היא היסוד לפסק של הרמב״ם שלא פסק כמו שמואל. אז לפי זה, כשנרצה להסביר מה סובר התרצן, נצטרך לומר שהם חלוקים בשאלה הזאת גופה. זאת אומרת, התרצן שם בסוגיה, שסובר שפסיק רשת דלא ניחא ליה מותר, צריך לומר שהוא סובר פסיק רשת דלא ניחא ליה מותר גם בשאר איסורים. אז יוצא לנו שבזה נחלקו המקשן והתרצן. והרמב״ם רואים שהוא פסק, הרמב״ם, לפי מה שאומר המגן אברהם, זה לא רק הרמב״ם, זה גם הראש. הראש, כשהוא בא, הראש הכריע שכיוון שלהלכה אנחנו לא מקבלים את שמואל, על כורחנו קיבלנו את דעת המקשן להלכה. על כורחנו קיבלנו את דעת המקשן להלכה, מתוך הנחה שהוויכוח הוא אם אומרים פסיק רשת דלא ניחא ליה בשאר איסורים או לא. היה מקום לשאול, אם אתה כבר מסביר שיש פה מחלוקת בשאלה, אם אומרים פסיק רשת דלא ניחא ליה בשאר איסורים, אז תגיד שיש מחלוקת בשאלה, אם אומרים פסיק רשת דלא ניחא ליה בכלל. אם יש מקום להתיר, אם פסיק רשת דלא ניחא ליה, על יסוד מה אתה מסביר שהוויכוח הוא בשאלה הזאת, אגם שרואים שהרמב״ם פסק להלכה לא כשמואל, אבל מה מכריח אותנו לומר שהוויכוח הוא בשאלה אם אומרים פסיק רשת דלא ניחא ליה בשאר איסורים? אולי הוויכוח הוא הרבה יותר רחב, אם בכלל מקבלים את ההנחה של פסיק רשת דלא ניחא ליה. אז זה דבר שצריך לברר אותו, נראה אם אנחנו נוכל לברר אותו במהלך הדברים. ידוע, מפורסמת חקירת האחרונים בשאלה, כשאנחנו באים ואומרים פסיק רשת דלא ניחא ליה, פסיק רשת דלא ניחא ליה מותר או אסור, קודם כל מדוע או מה ההסבר בדין שמודה רבי שמעון פסיק רשת? רבי שמעון סובר, כמו שאמרנו, כשאדם מבצע פעולה מותרת עלולה להיגרר איתה פעולת איסור, עלולה להיגרר איתה פעולת איסור, זה נקרא דבר שאינו מתכוון. ובדבר שאינו מתכוון, רבי שמעון מתיר. רבי שמעון מתיר. אומרת הגמרא, מודה רבי שמעון מפסיק רשת. אז כאן דנו האחרונים, מהו יסוד ההודעה של רבי שמעון? מדוע באמת בפסיק רשת הוא מודה? ומצאנו לכאורה, בשאלה הזאת, לפחות שתי שיטות. שיטה אחת אומרת, שכשרבי שמעון מודה בפסיק רשת, פירושו של דבר, כיוון שהוא עושה פעולה מותרת, שוודאי, כי זה פסיק רשת, ודאי שתיגרר איתה פעולת איסור, מבחינתנו נחשב הדבר, זאת אומרת, אנחנו רואים אותו כמתכוון לפעולת האיסור. אנחנו רואים אותו כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. כי הפעולה שהוא עושה אומנם היא פעולה מותרת, אבל היא הרי בהכרח תגרור איתה פעולת איסור. בהכרח היא גוררת איתה פעולת איסור. זה פסיק רשת. אז אתה לא יכול להגיד, התכוונתי לפעולה המותרת. הרי אתה יודע שהפעולה הזאת גוררת איתה פעולת איסור. מבחינתנו זה נקרא שהתכוונת לפעולת האיסור. זוהי אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שכשהגמרא אומרת מודה רבי שמעון ופסיק רשת, אין הכוונה שאנחנו אומרים, ההגדרה היא לא שהוא התכוון לפעולת האיסור. לא שהוא התכוון לפעולת האיסור. אלא הפירוש הוא, כשאתה מבצע פעולה מותרת, וודאי שתיגרר איתה פעולת איסור, אז הפירוש הוא, אני לא בהלכות כוונה לגבי איסור, הפעולה מותרת, כיוון שבהכרח תיגרר איתה פעולת איסור, מקבלת שם של פעולת איסור. אז גם אם לא התכוונת לפעולת איסור, התכוונת לפעולה המותרת, אבל כיוון שהפעולה המותרת בהכרח גוררת איתה פעולת איסור, אז השם שלה עכשיו מצד המציאות, לא מצד הכוונה. אתה הרי לפעולה שרצית לבצע ודאי התכוונת, אלא אתה אומר, לא התכוונתי למה שנגרר, אבל הרי מה שנגרר הוא בהכרח יגרר, בהכרח יגרר. אז ממילא שם הפעולה שאותה ביצעת, כן, או הכוונה, נגיד כך, הכוונה שהתכוונת לפעולה שאותה באמת התכוונת לעשות, היא מספיקה כדי לדון אותך, היא מספיקה כדי לדון אותך כמתכוון גם לה, היא לא שהתכוונת בפועל. לפי ההגדרה הראשונה הפירושו, אני רואה אותך כמתכוון בפועל לבצע את פעולת האיסור. לפי ההגדרה השנייה, זה לא מצד הכוונה של הבן אדם, אלא מצד שם הפעולה. הפעולה הזאת היא פעולה שהיא גוררת איתה פעולת איסור, אז כשאתה מתכוון לפעולה המותרת, זה נקרא, זה מספיק לי כדי להגדיר אותך מתכוון לפעולת איסור. כי הרי בהכרח תיגרר פעולת איסור, מצד החפצה של הפעולה. יסוד להבנה הזאת מצאנו בכתובות בסוגיה של דם מפקד פקיד או חיבור המחבר. הגמרא בכתובות דנה בשאלה אם מותר לבעול לכתחילה בשבת. אם יש היתר לפעול, כן, בתולה, לכתחילה בשבת. דיון שם בסוגיה. והגמרא אומרת, היא מציעה צדדים לכאן וצדדים לכאן. היא באה לו. מהו לבעול בתחילה בשבת? שאלה ראשונה, הגמרא שואלת, דה נפקד פקיד או חיבור המחבר. זאת אומרת, מה השאלה? צריך להסביר, הרי כשהוא יבעל בעילה ראשונה, בתולה, אז יצא דם. ולהוציא דם, באופן פשוט, זה מלאכת נטילת נשמה, שהיא אסורה דאורייתא. אז השאלה היא, אם מותר לבעול בתחילה בשבת. אומרת הגמרא, צד אחד של ספק להתיר, דם נפקד פקיד. זה לא חבורה. חבורה, לעשות חבורה בשבת, זה אסור. אבל הדם, דם הבתולים, הוא דם כנוס. לא חיבור המחבר. זה צד אחד. אחרי זה אומרת הגמרא, אם תמצא לומר דם מפקד פקיד, לדם הוא צריך ושארי, או דילמה לפתח הוא צריך ואסיר. שאלה, למה הוא צריך כשהוא בועל בתחילה בשבת? אם הוא צריך את הדם בבעילה בתחילה, אז אומרת, מה זה מותר? אין פה בעיה. דם מפקד פקיד, ולדם הוא צריך. אבל אם הוא צריך פתח, אז כבר הבעיה פה היא לא מצד הדם, אומר רש"י. יש פה בעיה אחרת. הוא עושה פתח. עושה פתח, זה מלאכת בונה. לא מצד נטילת נשמה, לא מצד חבורה, אלא מצד מלאכת בונה. כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר לדם הוא צריך, הוא פתח ממילא קעתי. אם נגיד שהוא צריך את הדם, והפתח נעשה ממילא, אבל נעשה פתח, מתבצעת פה פעולת איסור של בונה. הלכה כרבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון מותר, זה נעשה בלי כוונה. או הלכה כרבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. עד כאן הקטע שאנחנו צריכים לו בגמרא. זאת אומרת, הגמרא דנה, אם נגיד נפקד פקיד, לדם הוא צריך ושרי, או לפתח הוא צריך ואסור, אפילו תגיד שלדם הוא צריך, והפתח ממילא קעתי, יש מקום לדון. לפי רבי שמעון זה יהיה מותר, דבר שאין מתכוון. אבל לפי רבי יהודה זה צריך להיות אסור, דבר שאין מתכוון אסור. שואל כאן רש"י, הגמרא רוצה להגיד שאליבא דרבי שמעון זה יהיה מותר, אם לדם הוא צריך, דם יפקד פקיד, הפתח יעשה ממילא, אבל הוא לא מתכוון לפתח. שואל רשי, ואם תאמר פסיק רשע ולא ימותו, מה זאת אומרת הוא לא מתכוון לפתח? הרי יש פה פסיק רשע, הרי ודאי שיעשה פתח. אם הוא יבעל בשבת בעילה ראשונה, ודאי שיעשה פתח. ואם יעשה פתח, יש פה שאלה של בניין. אז מה אתה אומר? הוא לא מתכוון לפתח. אבל פסיק רשע, איך אתה יכול להגיד שליבן רבי שמעון זה יהיה מותר? כך שואל רשי. אומר רשי, הפרחינן לה לקמן. את השאלה הזאת הגמרא שואלת לקמן בדף וב. ומשנינן, יש שבקיעין בהטיה ואין דם יוצא ואף אין פתח נפתח. ילקח לאף פסיק רשע ולא ימות. הגמרא מתרצת, יש שבקיעין בהטיה, יש אנשים שבקיעין בהטיה, יודעים לבעול, יש להם את היכולת לבעול בלי להוציא דם ובלי לעשות פתח, ולכן לאו פסיק רשע ולא ימות. רשי אומר את השאלה שאנחנו שאלנו, הגמרא שואלת והגמרא מתרצת. אבל הדברים של רשי קשים מאוד, קשים מאוד. שואלים האחרונים, הרי הגמרא אומרת כך, דם מפקד פקיד או חיבור עם אחבר. אם תמצא לומר מפקד פקיד, לדם הוא צריך ושרי, או לפתח הוא צריך ואסור. אם תרצה לומר דם מפקד פקיד, אז יש מקום לדון מה המטרה שלו. לדם הוא צריך, אז יהיה מותר, אבל אם לפתח הוא צריך, זה יהיה אסור. ואחרי זה אומרת הגמרא, ואם תרצה לומר לדם הוא צריך, הוא פתח ממילא קעתי, אנחנו נכנסים למחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי שמעון זה מותר, אבל לפי רבי יהודה זה אסור. אבל יוצא מהגמרא שכל ההתר שלו לבעול בנוי על ההנחה של אדם הוא צריך, שהרי אם הוא צריך לפתח, משהו הגמרא ודאי אסור. אלא אני אומר, לדם הוא צריך, ולכן זה מותר. מה פירוש לדם הוא צריך? לדם הוא צריך, הפירוש הוא רוצה לראות אם היא בעולה, כך אומרים קנטוסות, הוא רוצה לראות אם היא בעולה או לא בעולה, זה מעניין אותו. הוא בועל אישה בהנחה שהיא פתולה. אז זה הפשט לדם הוא צריך. נו, אז איך יצא דם? אם לא יהיה פתח, אז לא יצא... אנחנו אומרים, שאל רשי, זה הרי פסיק רשי? אמר רשי, זה לא פסיק רשי. למה זה לא פסיק רשי? כי יש הבקיעים בהטיה. יש הבקיעים בהטיה, אז לא ברור שיעשה פתח. אבל היהודי הזה הרי בועל בגלל שלדם הוא צריך. הרי המטרה שלו בבעילה הזאת, כי הוא צריך את הדם. כדי לצרוך את הדם, הוא צריך לעשות פתח. אז מה רשי עונה? מה רשי ענה? הרי לדם הוא צריך. איך יהיה דם? לדם הוא צריך אם יהיה פתח. אם יבעל בהטיה, אז אומר רשי, לא יצא דם ולא יהיה פתח. אבל לדם הוא צריך. אז מה רשי ענה? מוכרחים לומר ברשי, שרשי הבין כהגדרה, הגדרה השנייה שהגדרנו בפסיק רשע. רשי מבין שהפירוש של המושג פסיק רשע זה לא שאני מתכוון לאיסור. אלא הפירוש הוא, אני מבצע פעולה שבוודאי תיגרר איתה פעולת איסור, אני מתכוון לפעולה המותרת. אבל אם בוודאי תיגרר איתה פעולת איסור, שם הפעולה כבר הופך להיות שם של פעולת איסור, לא פעולת אתר. אז אם הגמרא שואלת ואם תאמר והפסיק רשע הוא, והגמרא מתרצת יש את פקיעים בהטיה, אז הפשט הוא כך, גם אם היהודי הזה בועל על מנת לעשות, כי הוא צריך את הדם, הוא לא צריך את הפתח, הוא צריך את הדם ולא את הפתח. אבל הפעולה הזאת, כיוון שישנה אפשרות לבצע אותה, את הבעילה, ללא הוצאת דם, אז אי אפשר להגדיר את הפעולה הזאת כפעולת איסור. יסוד הדין של פסיק רשע שאני מגדיר פעולה מותרת כפעולת איסור, כי תמיד נגררת איתה פעולת איסור. אבל אם יש אפשרות לבצע את הפעולה של הבעילה גם בלי איסור, אז זה לא משנה לי מה הוא רוצה. אני לא מתחשב מה שהוא רוצה. אני מתחשב, השאלה שאני שואל היא מהי הגדרת הפעולה? הפעולה הזאת, ברגע שזה פסיק רי שפירושו של דבר שהשם של הפעולה קיבל שם אחר. זה לא פעולה מותרת, זה פעולה אסורה מצד השם של הפעולה. אבל אם ניתן לבצע את הפעולה הזאת ללא גרירת פעולת איסור, ואני לא מתייחס בכלל אל היהודי הזה, אני דן על הפעולה הזאת ככלל. אז אומרת הגמרא, לפי ההסבר של רש"י, יש הבקיעים בהטיה. הם יכולים לבעול גם בלי הוצאת דם וגם בלי עשיית פתח. אז ממילא שם הפעולה זה כבר לא עשיית פתח. זה כבר לא עשיית פתח. זה כבר לא מוגדר כפסיק רש"י. התוספות כאן, שלא קיבלו את הפירוש של רש"י, הם באמת סוברים שההגדרת המושג פסיק רש"י זה כמו ההגדרה הראשונה שהסבר. המושג פסיק רש"י פירושו של דבר שכשאתה מבצע פעולה מותרת, שתיגרר איתה בוודאי פעולת איסור, אנחנו רואים אותך כמתכוון זה דין בגברה, אנחנו רואים אותך כמתכוון לפעולת האיסור, כיוון שבהכרח תיגרר איתה פעולת איסור. אז גם אתה אומר שלא מתכוון, אתה לא מתכוון, אבל אתה כן מתכוון, כי אתה מבצע פעולה, כן, שבהכרח תיגרר איתה פעולת איסור, אז ממילא אתה מתכוון לפעולת האיסור. כך לכאורה תתאר המחלוקת כאן, וכך רואים שרש"י ותוספות הולכים לשיטתם בהמשך בפירוש הגמרא על אותה שאלה שהגמרא שאלה, ואף סקרי שי. אז אומרת הגמרא ככה, אמר לאביי והמודה רבי שמעון מפסיק רש"י ולא ימות. זאת השאלה שרש"י שלח אותנו אליה מקודם. אמר לי, לא כהללו בבליים שאין פקיעים בהטיה, אלא יש פקיעים בהטיה. יש פקיעים בהטיה. שואלת הגמרא, הגמרא אמרה קודם שאדם טרוד, למי בעל בשבת? כשהוא בועל בשבת הוא טרוד. שואלת המים, כן, ובכלל, כל אדם שבועל בילה ראשונה הוא טרוד. שואלת המים, אם כך, אם יש פקיעים בהטיה, תורד למה? למה אדם טרוד? אומרת הגמרא, לא כל אדם הוא בקי, יש כאלה שלא בקיים. מי שבקי באמת לא טרוד, אבל לא כל אדם הוא בקי. שואלת הגמרא, אם ככה, אז יגידו בקי מותר, שאינו בקי אסור. נתייחס באופן פרטני לסוגי אנשים. אומרת הגמרא, רוב פקיעים הם. רוב פקיעים. אמרו שרוב פקיעים. רוב פקיעים לבעול בהטיה. אומר רש"י, מה פשט? רוב פקיעים הם, הלקח, לשון רש"י, הלקח סתמה לב פסיק רש"י ולא ימות. אז מן הסתם, זה לא בגדר פסיק רש"י. הגמרא שאלה, זה הרי פסיק רש"י, כן? זה הרי פסיק רש"י. אז אומרת הגמרא, רוב פקיעים הם. הלקח סתמה, לב פסיק רש"י ולא ימות. כך אומר רש"י. בתוספות כתוב, רוב פקיעים הם, וכל חד וחד מספקין עלי ברוב, וכולם מותרים. ובתוספות כתוב כך, יבוא אדם וישאל, מותר לי או אסור לי? אנחנו נגיד לו, יש להניח שאתה מהרוב. יש להניח שאתה מהרוב. ברש"י זה לא כתוב. מה כתוב ברש"י? רוב פקיעים הם, הלקח סתמה, לב סקרי שבלא ימות. מה ההגדרה הזאת, הלקח סתמה? תוספות אומר רוב פקיעים, אז כל אדם יכול לומר, אני מהרוב. ברש"י כתוב משהו אחר לגמרי, ורש"י הולך פה לשיטתו. הפירוש הוא, כשיש מציאות של רוב פקיעים, אז ממילא כמו שהגדרנו, הפעולה לא מוגדר, הדין של סקרי שזה קובע את שם הפעולה. אתה בא וטוען, אני התכוונתי לפעולת אתר, לא התכוונתי לפעולת איסור, זה דבר שאינו מתכוון. אומרים לך, זה לא פעולת אתר, זה פעולת איסור. לא בגלל שאתה מתכוון או לא מתכוון, בגלל שכיוון שהפעולה הזאת תמיד גוררת איתה פעולת איסור, כן? אז ממילא שם הפעולה משתנה. וזה מה שאומר רש"י, ברגע שרוב קיים, אז ילקח סתמה, לב סקרי שבלא ימות. אז שם הפעולה זה כבר הופך להיות, זה כבר לא הופך. אתה רוצה להגיד שזה פעולת איסור? זה לא פעולת איסור. לא פסיק רשם ולא ימות. כך לכאורה משמע. אז יש לנו לכאורה מחלוקת בשאלה מהי ההגדרה של פסיק רשם. דרך אגב, רב אלחונון בקובץ שיעורים בכתובות כאן בסוגיה אמר ש כל פעם ניסה לומר שבשאלה הזאת, בשאלה הזאת תלויה מחלוקת בין הערוך לבין החולקים עליו. זאת אומרת, הערוך שאמר שפסיק ריש דלא ניחא מותר, אז לכאורה מה ההבנה? אנחנו אומרים פסיק ריש אסור. אם זה לא ניחא, אז זה מותר. אומר רבי אלחונן, אפשר להבין את הערוך בהנחה שהדין של פסיק ריש, ההגדרה של פסיק ריש, גורמת לנו להגדיר את היהודי שמבצע את פעולת היתר, שבהכרח תגרור איתה פעולת איסור, כמתכוון לפעולת האיסור. אם ההגדרה היא שכשאני מבצע פעולת היתר, שבהכרח תגרר איתה פעולת איסור, אז הפירוש הוא אני מוגדר כמתכוון לפעולת האיסור, אז אנחנו שומעים טוב את הערוך שאומר שאם לא ניחא לי בפעולת האיסור, אז יש מקום להכשיר אותו כלא מתכוון לפעולת האיסור, כי הרי לא ניחא לי בפעולת האיסור. אבל אם נקבל את ההגדרה השנייה, שכשיש מצב של פסיק רישי, פירושו של דבר הרי מה הטענה תמיד? אני מבצע פעולה מותרת, אני מבצע פעולה מותרת. רבי שמעון אומר דבר שאינו מתכוון מותר, הפירוש הוא אני לא צריך לחשוש שתיגרר, יכול להיות שתיגרר פעולת איסור, אבל הרי אני לא מתכוון לפעולת האיסור, אינני מתכוון לפעולת האיסור. אני עושה פעולה מותרת כשאני מתכוון לפעולה מותרת ולא לפעולת איסור, באופן שגם לא אין ברירות שתיגרר. אבל ברגע שברור שתיגרר פעולת איסור, אם אני מגדיר, שאז אתה לא יכול לבוא ולומר לי הפעולה שאני מבצע היא מותרת, שהרי תמיד היא מושכת איתה פעולת איסור, אז היא כבר מוגדרת כפעולת איסור מצד עצמה. אז אפילו תגיד שאתה מתכוון, כן, אדם מתכוון לסתום את החבית או לפתוח את החבית, בכלל לא מתכוון לשחות, אין לו בשום, בכלל כל כוונה לשחות, אבל אם הכרח הוא שכשאתה נוציא את הסתימה היא תשחט, אז אתה לא יכול להגיד שאין פה פעולת שחיטה. החסר של הפעולה שאתה מבצע היא פעולת שחיטה, משום שתמיד שמוציאים את המסוכריה הזאת מתבצעת שחיטה. אז אפילו תגיד שאתה מתכוון להוציא, אבל הפעולה שאתה ביצעת היא פעולת איסור, כי השם שלה הוא פעולת שחיטה. אם נגיד כך, אם זאת תהיה ההגדרה, אז באמת אין שום נפקמינה, אומר רבי אלחונן, אם זה ניחלה או לא ניחלה. כי הרי אם אני מחשיב אותו כמתכוון לפעולת האיסור, אז יש צד לומר שכשלא ניחלו בפעולת האיסור, חזר להיות דבר שאינו מתכוון. אבל אם אני אף פעם לא החשבתי אותו כמתכוון לפעולת האיסור, אני לא צריך שיתכוון לפעולת האיסור. אפילו אם הוא מתכוון לפעולה המותרת, אבל השם של הפעולה המותרת מצד עצמה הפך להיות שם של פעולת איסור, כי זה החפצה של הפעולה שהוא מבצע. הרי להוציא אתה כן מתכוון, וכשמוציאים מסוכריה סוחטים, אז השם של הפעולה שלך היא פעולת שחיטה, אפילו אתה לא מתכוון לשחיטה. אז מה זה יעזור שהוא לא ניחלה? כך טוען רבי אלחונן. כל מקום, כמו שאמרנו, לכאורה בשאלה הזאת יש מחלוקת בין שיטת רש"י מצד אחד לשיטת התוספות מהצד השני. מצאנו כאין זה גם בשלטי הגיבורים על הריף, מצאו האחרונים בשלטי הגיבורים על הריף במסכת שבת, אז רואים גם כן שהוא הגדיר כמעט באותה צורה כמו שאמרנו ברש"י. אומר בעל השלטי גיבורים, זה נמצא בדף ל"ח מדפי הריף באות ג', כתוב שם כך: ואני כתבתי בחידושי, בכל מעשה שאפשר לעשות זולת הפסיק רישי, אז אפילו אביד אותו מעשה, אפילו בפסיק רישי שר. זאת אומרת, מעשה כזה שניתן לבצע אותו ללא גרירת פעולת איסור, אז גם אם הוא יבצע אותו באופן שיגרר פעולת איסור, כן, שר, זה מותר. מצאנו ברש"י במסכת זבחים על אותה סוגיה שהזכרנו קודם בצד א', אז כתוב ברש"י כך, ורש"י הולך לשיטתו על אותה גמרא, שהגמרא שאלה ואקה מחבא על שמואל. שמואל אומר מזלפין יין על גבי האישים. אמר שמואל, המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישים. שואלת הגמרא ואקה מחבי, על זה עונה הגמרא, כיבוי במקצת לא שמי כיבוי. שואלת הגמרא, איני? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, מוריד גחלת מעל גבי המזבח, שזה כיבוי במצווה, במקצת חייו. אז אומרת הגמרא, השם מדובר רוקימתא, דלקה אל האי. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, כיבוי במצווה שיין. ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמה דתנא רבי אלעזר בן יעקב, או יותר ניגש לסוף, הגמרא מביאה, תשמה יין כדברי רבי עקיבא לספלים, שמן כדברי רבי טרפון לאישים. אז כתוב יין לספלים, ועוד תניא יין לנסך לספלים, או אינו אלא לאישים, אמרת לא יכבה, לא יכבה. אז על כל פנים, יש ברייתא מפורשת שכתוב לה שלא נותנים יין על גבי המזבח, על האש. אומרת המרא לא קשיא, הרבי יהודה, הרבי שמעון. אומר כאן רש"י, הרבי שמעון, שמואל כרבי שמעון, וכיוון שאין מתכוון לכבות, אין, לא תכבה ראיה עליו לאסור, למעקר משמעות הדאישה משום קושייה דלא תכבה. הכל פנים, רבי שמעון סובר דבר שאינו מתכוון מותר. שואל רש"י, זה אינו מתכוון? רבי שמעון מודה? הרי זה פסיק רישה, שאלה ששאלו כולם, הרי יש פה פסיק רישה. אומר רש"י, אפשר דמזליף לי בטיפין דקות מאות. ילקח אינמי מחבא בטיפין גסות, דבר שאין מתכוון. רש"י אומר, אפשר דמזליף לי בטיפין דקות מאות. הוא יכול לזלף בטיפות דקות באופן שלא ייקווה. אז אומר רש"י, אז גם אם הוא יזלף טיפות גסות, שבטיפות גסות זה פסיק רישי דייקווה, זה ודאי ייקווה, אומר רש"י, דבר שאין מתכוון. מה הפשט ברש"י? מה פירוש אפשר דמזליף לי בטיפין דקות? אבל הוא זילף טיפות גסות, לא טיפות גסות. ובטיפות גסות אתה אומר שוודאי יקווה. אז זה אותו יסוד שמצאנו בשלטי הגיבורים. וזה שייך למה שהגדרנו. אם הגדרת המושג פסיק רישי היא לא מצד הכוונה של האדם, אני לא שאני רואה אותו כמתכוון לדבר, לפעולה האסורה, אלא ההגדרה היא, הוא מתכוון לפעולה המותרת. אבל הפעולה המותרת פסקה להיות פעולה מותרת, משום שתמיד נגרר איתה פעולת, נגררת איתה פעולת איסו. תמיד נגררת איתה פעולת איסו. אז אומר רש"י, זילוף יין על גבי האישים הוא לא מוכרח להיות באופן שיקווה. הפעולה של זילוף יין על גבי המזבח, כיוון שאפשר בטיפות דקות, אז השם של הפעולה, פעולת הזילוף, לא יכול להיות פעולת איסור. גם כשאני אזלף פעולות גסות, טיפות גסות, אז ודאי זה ייקווה, אבל ההתייחסות שלנו היא לא אל הפעולה הזאת כשלעצמה. אנחנו דנים על שם הפעולה של זילוף יין על גבי המזבח. וזאת השאלה. אם היא בהכרח קשורה בכיבוי, או שלא. אז אם יש אפשרות לבצע את פעולת הזילוף על גבי המזבח שלו, באופן שיקווה, אז זה לא מוגדר כפעולת איסור. ואם זה לא מוגדר כפעולת איסור, זה חזר להיות דבר שאינו מתכווה. זה מה שכתוב ברש"י, וזה היסוד שכתוב בשלטי הגיבורים. אבל, האחרונים כבר העירו, שלכאורה, אנחנו רואים ברש"י במקום אחר שהוא הולך בשיטת הארוך. איפה רואים את זה? ברש"י, בדף העיני, בשבת. כן, ברש"י בדף העיני בשבת. הסוגיה של צד חילזו. אומרת הגמרא, הצד חילזון והפוצור אינו חייב אלא אחת. שואלת הגמרא, ולכי אבנה משום נטילת נשמה, שיהיה חייב גם משום נטילת נשמה? אמר רבי יוחנן שפצעו מת. רבא אמר, אפילו תימא שפצעו חי, מתעסקו אצל נטילת נשמה. אפילו נאמר שפצעו חי, מתעסקו אצל נטילת נשמה. אומר רשי, הוא לא מתכוון לטול את הנשמה. עוד מעט נראה את הרשי הזה, אבל בהמשך שואלת הגמרא, והבאי ורב אדמר את הרווי ומודה רבי שמעון ופסיק רישי ולא ימות. אז זכור על פסיק רישי, מה פרוש מתעסקו אצל נטילת נשמה? אומרת הגמרא, השיין יחד דקמה דעית בנשמת פי ניחלה, כי איכי דלי ציב ציב. כמה דעית בנשמת פי ניחלה. אומר רשי, שדם החי טוב מדם המת, וכיוון שכל עצמו מתכוון ותורח לשומרו שלא ימות בידו, אפילו מת, אין כאן אלא מתעסק. אפילו מת, אין כאן אלא מתעסק. וכי מודה רבי שמעון, הרי השאלה הייתה זה פסיק רישי. אז מה אתה עונה לי? הוא רוצה שהוא לא ימות, אבל הרי זה פסיק רישי. אומר רשי, וכי מודה רבי שמעון במידי דלא אכפת לי, אם יתרמי. ומי הוא יכוון ולא מכוון? כשהגמרא אומרת מודה רבי שמעון בפסיק רישי דלא ניחא, בפסיק רישי, הכוונה, כשבמידי דלא אכפת לי, אם יתרמי. בפעולת איסור, שלא אכפת לו אם תזדמן. אבל בפעולת איסור כזאת שהוא לא רוצה אותה, או בלשון שלנו, פסיק רישי דלא ניחא לי, כאן לא אמרה הגמרא שמודה רבי שמעון בפסיק רישי. בפסיק רישי, כשרבי שמעון מודה, זה כשלא אכפת לו. אבל אם זה מצב שהוא לא רוצה אותו, גם אם בהכרח הוא יתקיים, בכל זאת אנחנו אומרים שלדעת רבי שמעון זה מותר. נו, אז עכשיו אנחנו לא מבינים. הרי אם ההגדרה שהגדרנו בשיטת רשי היא שפסיק רישי פירושו של דבר שאני בכלל לא דן מצד הכוונה של האדם, אלא אני דן מצד הפעולה, הרי הפעולה הזאת שהוא מבצע בחילזון היא בהכרח נטילת נשמה, בהכרח נטילת נשמה, ודאי תמיד. אז מה אתה אומר לי? הוא לא ניחלה. מה זה יעזור לי משהו? הוא לא ניחלה, אבל זה בהכרח שיש פה פעולת איסור. ואם הגדרת המוסר סקרי שהיא פעולה בחפצה של הפעולה כמו שהגדרנו, אז הפעולה שהוא מבצע נקראת פעולת איסור. מה יעזור? מה יעזור? אז לכאורה צריך לומר ברשי שבאמת נצטרך לומר שרשי סובל את שתי ההגדרות יחד. זאת אומרת, יש מקום לדון על שני דינים בפסיק רישי בשיטת רשי. כשאנחנו אומרים מודה רבי שמעון בפסיק רישי, פירושו של דבר שיש לדון גם מצד הכוונה של הבן אדם, שכשמתבצעת פעולת אתר, שבהכרח תגרור פעולת איסור, אנחנו רואים אותך כמתכוון גם לפעולת האיסור, זה מצד אחד. ומצד שני, יש מקום לומר שבפסיק רישי, אני דן אותך כמבצע פעולת איסור, משום שתמיד נגררת עם פעולת האתר פעולת איסור. ואת שני דינים. ומה שרשי מחדש כאן, שבמצב כזה, שבו לא ניחלה, אז באמת יש מקום לדון מצד זה. אמרנו, הרי שיטת הערוך בנויה על ההנחה שלכאורה ראינו בתוספות, שהמושג פסיק רישי פירושו של דבר שאני מתכוון לפעולת האיסור. אומר רשי, כשאני לא רוצה, את הפסיק רישי, אז זה חזר להיות אינו מתכוון. ואנחנו נסביר את הדברים. בהקדמה, האחרונים העירו על הראש. הראש בפרק רביעי, בפרק 14, סליחה, בפרק 14 בסימן ט', הביא מחלוקת בינו לבין השאילתות. הוא הביא שאילתות שכותב כך: הדיון כאן הוא על שתייה של כוס של עיקרים. השותה כוס של עיקרים, אז אומר, מסבירים הראשונים, מצד אחד יש פה בעיה של סירוס. כשהוא ישתה את הכוס הזאת, את התרופה הזאת, זה יגרום לו סירוס. וסירוס זה איסור דאורייתא, לארצכם לא תעשו. מצד שני, הכוס הזאת היא גם כוס שמרפא. יש בה רפואה. אז אפילו אם הוא שותה את זה לרפואה, אנחנו נכנסים לשאלה של פסיק ראשי. שהוא עובר פה על איסור, הוא ודאי יסתרס. אז כתוב, מביא הראש שאילתות. בשאילתות דרב החי כתוב, אסור לשתות סמה דמעלי לגופה סם, שמועיל לגוף ומעקר. משום דכתיב, ובארצכם לא תעשו, קריבי לא תעשו. ודווקא לרבי יהודה הוא דאסור דאית לדבר שאין מתכוון אסור, אבל לרבי שמעון מותר, כיוון שאין מתכוון לסירוס אלא לרפואה. זה מותר, דבר שאין מתכוון. ועד הקיים עלן כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוון מותר, הנמילי במילי דשבת, אבל בכל התורה כולה קיים עלן כרבי יהודה דדבר שאין מתכוון אסור. כך כותב השאילתות. ועל זה כותב הראש, ואין דבריו נראים בזה, שבכל התורה קיים עלן כרבי שמעון, כי דמשמע לאל פרק המוציא, גבי נזיר חופף ומפספס, דמינה פסיק רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון, כסתה משנה. הוא מביא ראיות שאנחנו פוסקים כרבי שמעון בכל התורה, וכן בכל סולי המוקדשים, מביא ראיות. ואיך הדשתי שמה לרפואה ומיעקר אסור אפילו לרבי שמעון, דמודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. שואל הראש על עצמו, הרי יש לנו את הארוך הרי אומר פסיק רישא דלא ניחא לי, אמנם זה פסיק רישא, אבל זה פסיק רישא דלא ניחא לי, הוא לא רוצה להתעקר. אז אומר הראש את היסוד שלו שראינו קודם, ולא שייך כאן דברי בעל הערוך דאמר לא עשה רבי שמעון פסיק רישי אלא איך הדניח עלי, דהיינו דווקא לעניין שבת ודאינן מלאכת מחשבת, אבל בשאר איסורים לא באינן דניח עלי. והראיה שלו נגמרה בזבחים שראינו קודם, שהביא המגן אברהם. שואלים האחרונים, הרי אתה עצמך, הראש עצמו הביא את הערוך בפרק 12, בפרק הבונה. והערוך, כמו שראינו, מביא ראיות לא רק מדיני שבת. הוא מביא ראיות ליסוד שלו, שפסיק רשת אלו ניחלה. כמו שראינו כבר, המגן אברהם, המהר"ל. הרי ראיית הערוך עם הדין של מזלפים יין על גבי האישים. שם זה לא שבת. אז איך אתה עצמך, איך אתה אומר את מה שאתה אומר? אז כדי להסביר לכאורה את סתירת הראש, צריך לשים לב לעוד נקודה בדין הזה של פסיק רישא. אנחנו מדברים על פסיק רישא בדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, יש אדם מבצע פעולה מותרת. עלולה להיגרר איתה פעולת איסור. דבר שאינו מתכוון. אם בהכרח תיגרר פעולת איסור, אז מודה רבי שמעון בפסיק רישא. גורר אדם מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, אומרת הגמרא. ברגע שזה דברים כבדים, שבוודאי יעשה חריץ, אז אני אומר, מודה רבי שמעון בפסיק רישא. אבל אנחנו מדברים לכאורה על פעולה, שלמעשה היא פעולה מתחלקת. זאת אומרת, אני מבצע פעולה של גרירה. פסיק רישי שתהיה פה גם חרישה. הפעולה שאני מבצע היא פעולה של גרירה. פסיק רישה שתיגרר איתה גם חרישה. אבל השם של הפעולה שאני מבצע היא גרירה. אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה, כמו ש... לדיון שדנינו בו קודם. האם אני רואה אותו כמתכוון לפעולת החרישה, או אני רואה פעולת החרישה כחלק מפעולת הגרירה, כי היא תמיד נמשכת איתה. אבל ביסוד יש פה לא שני מעשים, מעשה אחד, אבל שתי פעולות במובן זה שנעשית פה פעולת גרירה ותתבצע איתה יחד גם חרישה. זה בציור הזה. אבל בציור שעליו דיבר השאילתות, אדם שותה כוס של עיקרים. כוס של עיקרים. אז יש פה שתייה, הוא שותה. לשתייה הזאת יש שתי תוצאות. זאת, כאן אין שתי פעולות. הפעולה, יש פה פעולה אחת של שתייה. רק לשתייה הזאת יש שתי תוצאות. יש תוצאה אחת שהיא רפואה, הוא יתרפא ממנה, מהשתייה הזאת, היא צריכה לרפא אותו, ותוצאה נוספת, עיקור. זה שתי תוצאות. אז ממילא, אז מה? אז השאילתות אומר, אז אנחנו דנים, יש פה פסיק רישה? יש פה פסיק רישה? אמר הראש, לא שייך כאן להגיד פסיק רישה, דלא ניחא ליה של הארוך. כי פסיק רישה דלא ניחא ליה של הארוך נאמר כהלכה בהלכות שבת, שם שייך המושג מלאכת מחשבת. כך אומר הראש. אבל לא כאן. לכאורה צריך להבין, מה כתוב כאן בראש? אז היה מקום לומר שהמושג פסיק רישי דלא ניחא לי, פסיק רישי דלא ניחא לי, שייך באופן שאנחנו מדברים על, כמו שאמרתי, אדם עושה מעשה, אבל בהגדרת השם של המעשה אנחנו רואים פה שתי פעולות. כאן שייך לבוא ולומר, אמנם הכרח שתיגרר פעולת, אני עושה פעולה אחת, כמו שאמרנו, בגרירה, תיגרר איתה פעולת חרישה, אבל אם פעולת החרישה נגררת, היא לא ניחה לי, אז יש מקום לדון שזה בגלל חסרון הניחותה, זה חזר להיות דבר שאינו מתכוון. אבל בפעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, כאן קשה לומר את היסוד הזה, את היסוד של הארוך שלא ניחא ליה, מחזיר אותנו לדבר שאינו מתכוון. מדוע? משום שכאן אנחנו מדברים על פעולה אחת, יש לה שתי תוצאות. נו, אבל מה נעשה? אבל הארוך הביא ראיות, ואני אגיד את זה יותר. הרי הראש אומר, איפה הארוך דיבר? הארוך דיבר בהלכות שבת, שיש בדין מלאכת מחשבת. אז אפשר לומר שהפירוש הוא כך. בהלכות שבת, ששם ישנה הלכה של מחשבת, אז אם לא ניחלי, בנגררת, אם לא ניחלה בנגררת, אז אני בא ואומר, הלא ניחלה מחזיר אותי לדבר שאינו מתכוון, כי צריך שלא רק הפעולה שאני מבצע תהיה פעולה עם כוונה. זאת אומרת כך, הרי אנחנו אמרנו שכשאדם מבצע פעולה מותרת, ונגררת איתה פעולת איסור, מבחינתנו, כאילו הוא התכוון לפעולת האיסור. כך אמרנו בדעת הארוך ובדעת התוספות. וגם בדעת רשי אמרנו שגם הוא יקבל את ההנחה הזאת. רק הוא אומר שיש עוד, יש הגדרה נוספת. אבל הוא גם כן לא חולק על ההגדרה הזאת. עכשיו, הסברה שלו ניחא ליה, היא סברה שיש לה משמעות, שאפשר להתחשב בחלק הזה. כשאני בא לדון, אני בא לדון, הרי אתה רוצה להגיד שהוא מתכוון גם לפעולה האסורה, שהרי בהכרח שהיא תיגרר, אני אומר לו ניחלה. אז האי-ניחותא שלו בפעולה האסורה מבחינתנו נחשבת כאילו הוא ביצע אותה בלא כוונה. אבל כל זה שייך במקום שאני דן מצד, אני בא לדון מצד הכוונה. אבל כמו שאמרנו, אם אני בא לדון מצד הפעולה, שם אין בזה שהוא נפקמינה. אם אני בא לדון מצד החפצה, שם לא ניחא לה אין שום משמעות. זה כבר אמרנו קודם, זה רבי חונן אמר. עכשיו, בהלכות שבת, גם אם יתבצע מעשה, שבהגדרת השם שלו זה פעולה אחת, אבל יש לו שתי תוצאות, עדיין נוכל לומר את סברת הארוך. מדוע? משום שבשבת, מה פירוש סברת הארוך? שהלא ניחא לה גורם לכך שזה לא יוגדר כמתכוון. מדוע? גם בפעולה אחת, שיש לה שתי תוצאות. מדוע? משום שבהלכות שבת יש דין של מחשבת, אומר הראש. והדין של המחשבת אומר שצריכה להיות כוונה על, לא רק על הפעולה, גם על התוצאה. אז אם חסרה הניחותא בתוצאה, אז בהלכות שבת צריך חיסרון. אבל כל זה בהלכות שבת. כל זה בהלכות שבת. אבל בשאר איסורי תורה, במילים אחרות, מה שאמר הראש, את החידוש, שלא נאמר היסוד של פסיק רשת דלא ניחא לה, של הארוך, בכל התורה, הוא לא התכוון לומר שבכל התורה הוא לא נאמר. בכל התורה הוא גם כן נאמר. הוא נאמר במקרים כאלה שבהם אדם מבצע מעשה שבו אנחנו רואים שתי פעולות. יש פה שתי פעולות בהגדרה. אז במקרה כזה אני בא ואומר שאף על פי שזה פסיק רשת, פעולה אחת נגררת עם הפעולה השנייה, אבל לא ניחא לה. אז זה גורם שזה יחזור להיות דבר שלא מתכוון. אבל בפעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, בכל התורה כולה לא יעזור הלא ניחא לה. לא יעזור הלא ניחא לה. איפה מצאנו? איפה מצאנו דבר כזה? סירוס. בשתיית כוס עיקרין, כמו שאמרנו. כי בשתיית כוס עיקרין אין שתי פעולות. יש פעולה אחת של שתייה. ואני צריך לדון, הרי הוא לא מתכוון לה, הוא לא רוצה את העיקור, אבל יש פה פעולה אחת. כשיש פעולה אחת, אתה לא יכול להגיד, אתה לא ניחא לה של הארוך. יש פה פעולה אחת. אתה לא יכול להגיד, אתה לא ניחא לה של הארוך. את הלא ניחא לה של הארוך, אתה יכול לומר, כשיש בהגדרה שתי פעולות. מהי זה אחד? אבל שני שמות של פעולה. כמו שאמרנו, גרירה וחרישה. אז הארוך מצד אחד, הראש מצד אחד אומר, הארוך לא דיבר בכל התורה כולה. אבל מצד שני הראש אומר, הראש הביא את הארוך, והוא מקבל אותו עם הראיות שלו. מדוע? משום שכל מקרה, בכל הראיות, צריך לבדוק, בכל הראיות שהביא הראש, מי בהלכות שבת, הוא יכול לדבר על מציאויות שיש בהן פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. מדוע? יש הלכה של מלאכת מחשבת. אז כאן אני יכול להכניס את הלא ניחא לה של הארוך. אבל בכל התורה כולה, בראיות שהוא הביא משאר השס, לא משבת, שם אין מקום לדבר על מציאות של פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. וזה מה שהוא אומר אצלנו. זה מה שהוא אומר אצלנו. אי הרי במזלפין יין על גבי האישים. אתה רואה שכן? התשובה היא במזלפין יין על גבי האישים, באמת יש שתי פעולות. על כל פנים, למסקנת הסוגיה, במזלפין יין על גבי האישים, יש שתי פעולות. ומה ברור שיש שתי פעולות? יש זילוף ויש כיבוי. יש זילוף ויש כיבוי. וכשיש שתי פעולות אפשר לדבר על היתר שלא ניחא לה, גם בשאר איסורי תורה. על זה הראש לא חולק. איפה הראש הכניס את החילוק? הוא הכניס את החילוק רק במצב שבו יש פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. אם החילוק הזה נכון, אין לנו כבר זמן, אז נסיים בקצרה, וידך זיל גמור. אם החילוק הזה נכון, אז אנחנו יכולים להעיר עוד הערה אחת על הגמרא בזבחים. הגמרא בזבחים שואלת ואקה מחבא. בתחילה היא מתרצת כיבוי במקצת, מצווה שייני. אחרי כן היא שואלת עוד שאלה מברייתא, ואז היא אומרת רבי שמעון ורבי יהודה. למה היא לא תרצה כבר בהתחלה את רבי שמעון? היא לא יודעת שיש רבי שמעון שאומר שדבר שאינו מתכוון מותר? למה היא לא תרצה כבר בהתחלה? יש רבי שמעון.
מה אתה שואל ואקה מחבה? הרי הוא לא מתכוון לחבות. הוא לא מתכוון לחבות.
התשובה היא, בקושייה של הגמרא, הגמרא הבינה, וזה החילוק בין הקושייה לבין המסקנה, בקושייה של הגמרא, הגמרא הבינה שהגדרת הפעולה, זאת אומרת, כמו שאמרנו, הגדרת הפעולה של מה שהיהודי הזה עושה כשהוא מזלף יין על גבי האישים, היא מצד החפצה שלה. זה לא שהוא מתכוון לחבות, אלא החפצה של הפעולה שהוא הולך לבצע היא חפצה של פעולת כיבוי. מדוע? משום שפסיק רשי שיהיה פה כיבוי. מצד הפעולה שהוא ביצע, יש פה פסיק. כשאדם מזלף בטיפים גסות, גם לפי רשי למסקנה, כשאדם מזלף בטיפים גסות, יש פה פסיק רשי של כיבוי. ואם יש פה פסיק רשי של כיבוי, אז מצד הפעולה, כן? נעשתה פה פעולה של כיבוי. נעשתה פעולה של כיבוי. מה תגיד? הרי לא ניחלי. אין לנו את הסברה שלא ניחלי בפעולה אחת שיש לה שתי תוצאות. המסקנה של הגמרא מתחדש, וזה מה שאמר רש"י, שלדעת רבי שמעון, אם הגמרא אומרת רבי שמעון, מתחדש שכיוון שיכולה להיות אפשרות של טיפין דקות, אף על פי שאצל היהודי הזה באמת הוא זילף לטיפין גסות, אבל יכולה להיות אפשרות, זה כבר לא מוגדר כפעולה אחת, זה מוגדר כשתי פעולות.